הרמב״ם בתחילת הפרק השביעי של הלכות חמץ ומצה, הלכה א', כותב ככה: מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר: זכור את יום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר: זכור את יום השבת. ומניין שבליל 15, תלמוד לומר: והגעת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור מנוחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. אני רוצה להתמקד רק במילים הפותחות של ההלכה הזאת. מצוות עשה של תורה לספר בניסים בנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. מה זאת אומרת לספר ב? לרוב כשאני מספר משהו, אז אני מספר משהו למישהו, או אני מספר, או מוסר איזה מידע, איזה סיפור, איזה מסר, איזה משהו. אני אומר למי שאני מספר את, יש מידע שאני מוסר, שהוא משמש האובייקט הנסו של, של מעשה הסיפור. לספר בניסים ונפלאות. אז מורי ורבי הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, שאת יום השנה ה-20 לפטירתו אנחנו מציינים דווקא בי"ח ניסן בחול המועד, הדגיש שלספר ב, זאת אומרת לעיין, להתעמק, זה לא מספיק לספר את הסיפור. אחרת היינו יכולים בסופו של דבר רק לפתוח את החומש ולקרוא את הפרשיות הפותחות של ספר שמות ודיו, או כפי שפעם ניסה לקיים את המצווה הזאת בן אדם מאוד עשיר בבוסטון, אני זוכר, שהיה בבעלים של רשת בתי קולנוע, קראו לו E.M. Low. אז לא היה קולנוע ביתי בתוך הבית, זה אגף של הבית הגדול שלו מדרום לבוסטון, והוא הקרין פעם את עשרת הדיברות של ססל בי דמיל אחרי הסדר, כדי שבאמת למחים את הסיפור יציאת מצרים. לא לזה הכוונה. זה לא מספיק רק לספר סיפור, לספר בזה זאת אומרת להתעמק, אבל לא רק להתעמק בנושא בהיבט האינטלקטואלי. לספר ב, אמר הרב, זאת אומרת לחוות, להתעמק במימד החווייתי של של הערב. ובסופו של דבר, אם אנחנו בודקים את העניין הזה יותר לעומק, יש דינמיקה הפוכה שתמונה שמובנית בתוך ההגדה, בתוך הסדר. מצד אחד, הכלל האופרטיבי של הסדר בא לידי ביטוי באותו משפט מפורסם מההגדה. בכל דור הרמב״ם מנסח את זה קצת אחרת, וככה כנראה שבאמת היה בהגדה שלו: בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה מהשיעבוד מצרים. זאת אומרת, במימד מסוים, זאת אומרת מזווית ראייה מסוימת, ההגדה מבטאת את תפיסת הזמן המיוחדת של היהודי, כמו בכל חברה מסורתית, אבל קצת יותר מזה, כי כפי שאמר פעם סר אייזאיה ברלין, היהודי הוא כמו כולם רק קצת יותר. הרעיון הוא שאצלנו העבר לא מת, העבר הוא נגיש, להפך, העבר וההווה והעתיד הם רצף של זמנים נגישים שאנחנו יכולים לחוות ולהרגיש ולטעום. אנחנו חווים את העבר, העבר הרחוק שלנו הוא בעצם עבר קרוב, דברים שאנחנו עברנו בעצמנו. אנחנו משחזרים בכל מועד את המעמד הר סיני, או את יציאת מצרים בסוכות, איך שלא יהיה, וגם אנחנו תואמים כבר את העתיד. אין כזה דבר שאנחנו מתנקרים לא לעבר ולא להווה. להפך, ואני אומר את זה מתוך כדי קצת ביקורת עצמית, ההיסטוריוגרפיה היא הרי הפתולוגיה של העבר, הרי חוקרים את הדבר לכאורה המת. אני לא מסכים עם זה, אבל עם התפיסה הזאת, אבל באמת, באמת שכך אפשר לומר. בכל מקרה, זאת אומרת שהבן אדם אמור לצאת מעצמו ולנסות כמה שאפשר להזדהות עם העבר, להיות יוצא ממצרים. יותר מזה, הרמב״ם, הבן אדם חייב להראות, הוא חייב להפגין, לחצין את זה שהוא עכשיו הוא מזדהה ל-150% אם היוצאים ממצרים. דבר מעניין שזה הניב כל מיני מנהגים מעניינים שמבטאים את התפיסה הזאת. אנחנו מכירים, אני מכירים הרבה מה שמכירים את המנהג הבוכרי, שאני לא יודע אם עדיין עושים את זה, אבל פעם בליל הסדר היו יושבים שם עם מילי החורף, עם מקלות ההליכה ומגפיים, אוטוטו יוצאים ממצרים. הם מוכנים, ככה הם הפגינו שהם יוצאים ממצרים עכשיו, כמו, כאילו מדובר באותו אירוע מכונן שהיה לפני 3,000 ועוד שנים. מה שמדהים, שלמדתי לאחרונה על קרבה, או שאותו מנהג התפתח בצורה כנראה עצמאית בשתי עדות מאוד שונות. כשהייתי עוד תלמיד, זוכר שאחד מהמורים שלי, הרב אהרון וידר שליטה, סיפר שהוא גדל בהונגריה, בעיר סיגט הקדושה, שהיו בתחילת הסדר, כל אחד היה כאן, היה שם מצה בתוך מפית, היו זורקים את המפה, עם המצה על השכם, והיו מקיפים את השולחן ושרים ביידיש, וון וקומסטו פון מצרים, וון גייסטו כנירושלים. מאיפה אתה בא? אתה בא, אני בא ממצרים, לאן אתה הולך? אני הולך לכיוון ירושלים, או עד ירושלים. קרה לי לפני שבוע שבחור שהתחתן עם בחורה מרקע חלבי סיפר אותו סיפור, שבמשפחה של אשתו יש מנהג שכולם מקיפים את השולחן עם חבילה עם מצות, ואומרים שבערבית, מאיפה באת, מאיפה אתה בא, לאן אתה הולך, ומה יש לך בתוך המפית, מה יש לך בתוך השקית. גלישה מעניינת. אחד מבני המשפחה סיפר שהרי היו מספרו מכל הדיאלוג הזה בערבית, והוא סיפר שהגיס שלו כנראה שהיה במילואים והוצא באיזה מחסום, והוא שאל בדיוק את אותה השאלות את האנשים שהיו צריכים להיבדק, מאיפה אתה בא, לאן אתה הולך ומה יש לך בשקית. הבעיה היא שהוא לא הבין את התשובות, אז זה לא בדיוק עזר לו. אבל מה שחשוב פה, שאותו מנהג קיים היה גם בחלב וגם בהונגריה, וזה הכל על פי אותו דחף לא רק להזדהות ככל שניתן עד כדי שחזור בצורה פיזית את המעמד הזה, את ההזדהות עם יציאת מצרים. אז זה מימד אחד. יש מימד אחר, והוא המימד של היום. זאת אומרת שאנחנו צריכים לא רק להתמודד ולשאול את עצמנו, אוקיי, איך זה ירגיש להיות עבד, איך זה ירגיש להיות משועבד, איך זה ירגיש להיות משוחרר, אלא איך חוו אלה שקדמו לנו באותו מעמד של ליל הסדר, איך הם חוו את החוויה הזאת. אנחנו שוכחים למשל שסדר פסח באמת הוא לא כזה פשוט, לא היה תמיד פשוט מבחינת בריאות הנפש של היהודי. להפך, ליל הסדר גרם לתהפוכות נפש לא פשוטות עבור היהודים בכל מיני מקומות, בגלל שזה גרם לנתק מאוד מאוד ברור בין החיים הפנימיים של היהודי בתוך הבית ובתוך עצמו לבין החוויה המתנאים או הנסיבות ההיסטוריות שבתוכן הוא חי. יש כמה דוגמאות, יש הרבה דוגמאות לסיפור הזה, אבל ניקח דוגמה אחת, או שתי דוגמאות בעצם, אחת דרמטית שתיהן דרמטיות, נראה. בכל מקרה, השולחן ערוך פוסק בסימן תע"ב סעיף י"א, שכשבוחרים את היין לסדר, אז מצווה לחזור, האמת היא לחזר, אחר יין אדום. זאת אומרת, תמיד צריך את היין היותר משובח, היותר טוב, ויש איזו הנחה מאוד מאוד ברורה שהיין אדום יותר משובח ויותר מלכותי מאשר יין לבן. יש אפילו דיונים מאוד מאוד נרחבים בפוסקים, האם מותר לקדש בכלל על יין לבן. בכל מקרה, אז אז זה מה שאומר, זה מה שאומר השולחן ערוך. המשנה ברורה מצטט אחרונים שאומרים ככה, והוא אומר ככה: ובמקומות שמצויים הגויים להליל על לילות שגרים, נמנעים מלקח יין אדום. תחשבו על זה לרגע. זאת אומרת שיש לנו מצב שבו בתוך הבית מכינים לפסח ומצחצחים ומתכוננים וחוגגים, אבל מבחוץ יש פחד מוות, בגלל שהרי הפסח והפסח תמים באים באותה תקופה, ובאותה תקופה היו הרבה מקומות באירופה שהיו מביימים את סיפורו של ימיו האחרונים של ישו, והמחזות האלה, מחזות הסבל קראו להם, passion plays, היו גורמים להרבה הרבה התפרצויות נגד היהודים, וגם ללא מעט עלילות דם. ותחשבו לרגע איך זה היה. זאת אומרת, מצד אחד מציינים את חג זמן חירותנו ומנסים להזדהות עם השחרור מהשיעבוד, מצד אחד. מצד שני, עצם בחירת היין שבו ישתמשו בסדר הוכתבה לא על ידי הטעמו של היהודי, אלא על השיקול שמה יהיה זה מישהו שיעליל עליהם שמה שהם שותים אותם היהודים זה לא יין אלא דם נוצרי. זאת אומרת, הפסח הוא לא רק חג סתם, הוא חג שמאתגר בנסיבות היסטוריות שונות. לא צריך אולי דוגמה כל כך דרמטית. ניקח לדוגמה את רחשי ליבו של בן אדם מאוד מכובד, מאוד ידוע, שגם הוא התאתגר עם הפסח והתמודד עם הפסח ועם עם המצב המתוח ומלא הקונפליקטים שבו הוא מצא את עצמו. הדוגמה שלנו לקוח מתוך אחד מההגדות או הפירושים להגדות הכי נפוצים, הכי מופסים והכי מוכרים, אגדת זבח פסח, שנתחבר על ידי הפירוש נתחבר על ידי דון יצחק אברבנאל בשנים שאחרי גלות גירוש ספרד. כדרכו בקודש, אברבנאל הרי מקדים לפירוש שלו סדרה של שאלות, ובמהלך הפירוש שלו הוא עונה על אותן השאלות. אבל עבורי כרגע אני רוצה באמת רק להתמקד באחת מהשאלות שלו. בהגדה כתוב: אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את הצבאותינו במצרים, היראנו ובנינו בני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. אומר אברבנאל: רגע, מה הרווחנו אנשי הגלות כמונו היום, במה שיצאו אבותינו במצרים, כמו שאמר: ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, עדיין אנו ובנינו בני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. כי אפשר שהיינו יושבים שם בשלווה יותר משיבתנו בגלות אדום וישמעאל. וכמו שאמרו אבותינו: הלא טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר העמים. ואז הוא ממשיך במדבר, ואז הוא ממשיך ומוסיף לפסוק: העמים במדבר העמים, בתוך השמדות והגירושין, אשר לחרב לחרב, אשר לרעב לרעב, אשר לשבי לשבי, ובפרט היציאה מכלל הדת לתוך הפצרות. יש לנו פה בן אדם שרוצה לחגוג את הפסח, והוא קשה לו לגשר בין האכזבות והסבל והצד החיצוני הנוראי, החיים החיצוניים שבתוכם, הנוראים שבתוכם הוא חי, מצד שני התקוות והשאיפות והחלומות שלו שפשוט מפעמים בתוך ליבו. אז איך הוא יוכל לגשר, איך הוא פותר את הדיסוננס הקוגניטיבי הזה שקיים בתוכו? ובמהלך הפירוש כולו הוא מנסה לענות לשאלות עצמו, לתהיות של עצמו וגם של דורו, ולנחם אותם ולחזק את רוחם ולהסביר להם איך עובדת ההיסטוריה ואיזה תפקיד יש לגלות בתוך ההיסטוריה, שהכל הולך לכיוון
הכל הולך לכיוון של גאולה ושל 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 שחרור ושל פירוק עול העמים מעלינו וחזרה לארצנו. אפילו אומר בפירושו לישעיהו, הוא אומר משהו מדהים. הוא אומר שהאיר הקדוש ברוך הוא את רוח מלכי מערב. הוא מזכיר שם את אנגלטרה, אדון אנגליה וצרפת, לגרש את היהודים, והכל למה? כדי להעביר אותם ממערב אירופה למזרח אירופה. והוא משתמש במילים שמזכירים את הצהרת כורש, שהקדוש ברוך הוא העיר את רוח כורש, מלך מדי ופרס, לבנות מחדש את בית המקדש ולהחזיר את הגולים בבבל הביתה. אם נענו היהודים באותה תקופה להצהרת כורש או לרמז הלא כל כך סמוי של מלכי מערב אירופה, זה כבר סיפור אחר. אבל אברבנאל רצה ללמד את את הגולים, את המגורשים שעברו זעזוע נפשי עמוק ביותר, שלא דבר על הסבל הפיזי ואובדן הרכוש, לחזק, לחשל ברכיים כושלות ולומר, הרי ההיסטוריה מובילה לקראת הגאולה, וזה אנחנו, וכמו שהיה צריך להתגבר על השיעבוד במצרים עצמה, אז פה צריך להתגבר על הייאוש ולהמשיך הלאה. הדברים באים לידי ביטוי מאוד מאוד יפה כשהוא מפרש את הפסוק בספר תהילים. מדובר בתהילים קופטת זין, שהוא חלק מהלל המצרי. מהתורה, הנעים זמירות ישראל אומר, תלך לפני השם בארצות החיים, האמנתי כדבר, אני עניתי מאוד, זאת אומרת, סבלתי מאוד, אני אמרתי בחובזי, כל האדם כוזב. מה זאת אומרת כל האדם כוזב? אז אומר אברבנאל ככה, אז בזמן הגאולה, שיהיה חופשי, אני אז אדבר וספר איך הייתי אומר בימים ההם כל האדם כוזב. מי זה כל האדם? לא האדם המצוי. לא, אומר אברבנאל, רוצה לומר כל הנביאים שהתנבאו על גאולתי ותשועתי כולם כוזבים, לפי שעבר זה קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נשענו. אנחנו לא נושענו, כי כזב משה רבנו עליו השלום ביהודיו, כזב ישעיהו בנחמותיו, כזבו ירמיהו וחזקאל בנבואותיהם, וכן שאר הנביאים כולם, כל האדם כוזב. זאת אומרת, פה משקף את הדור שלו שפשוט היה על סף הייאוש, ממש על סף ההתאבדות הרוחנית. אומר אברבנאל, תתחזקו חבר'ה, כי יבוא זמן בגאולה העתידה שתזכור האומה ותדבר כל הדברים המתייאשים שהיו אומרים בזמן הגלות, אז אנחנו נזכר, וכי אנחנו נדע שבאמת האמת, שבאמת אנחנו הולכים לקראת הגאולה העתידית, ואסור לאבד את האמונה. אסור, אנחנו כמו שהתגברנו, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. והדברים של אברבנאל משתקפים, או חוויות דומות והתבטאויות דומות והתמודדויות דומות, באות לידי ביטוי בכל הפירושים השונים להגדה. זאת אחת מהסיבות שכל כך חשוב להתכונן לקראת הסדר ולבדוק יותר, כמה שיותר פירושים, לא רק עבור הרעיונות הנשגבים שנמצאים בתוך הפירושים, אלא גם כדי להבין את מושב החיים, את הזיצמלג שבתוכו חיו ופעלו האנשים, כדי להבין מה עבר להם בראש ומה עבר בהם בלב. לחזור לנושא שלנו, אני רוצה להדגיש, זאת אומרת שניגשים לליל הסדר, ניגשים לספר ביציאת מצרים, הכוונה היא לספר ולהזדהות ולהתעמק ולחוות מחדש את הדברים שהראו את אבותינו לפני 3,000 שנה ויותר, וגם לנסות לראות מה הביאו בדורות בעבר, מה הביאו הם עצמם לסיפור הזה, איך הם חוו, איך הם התמודדו, איך הם הבינו את הניסים והנפלאות, ואיך הם הבינו את העבר על רקע ההווה. וזה מאתגר אותנו בסופו של דבר גם לעשות את הדברים, ולהביא ולשאול את עצמנו מה אנחנו מבינים, איך אנחנו חווים, איך אנחנו מתבודדים עם הנקודות המגע וגם נקודות הנתק שבין גאולת מצרים לבין המצב הלא מושלם שבתוכו אנחנו מוצאים את עצמנו. ואיך שלא יהיה, זה לא רק שהעבר וההווה מתמודדים, מתמזגים ונפגשים, אלא שיש לנו גם עניין עם העתיד. והרב אמר דבר מאוד יפה, וככה הוא פירש מחלוקת במשנה במסכת פסחים פרק י' משנה ו'. המשנה אומרת, קובעת, שאחרי שאומרים הלל המצרי, זאת אומרת שני הפרקים הפותחים של הלל שאומרים מיד אחרי ההגדה, אז אומרת המשנה וחותם בגאולה. ברכת הגאולה מסיימת, חותמת את החלק, אותו חלק של הסדר שאנחנו קוראים לו מגיד. אומרת המשנה, רבי טרפון אומר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, ואנחנו מוסיפים לאכול, והגיענו לזה לאכול בו מצה ומרור. כך אנחנו אומרים את הברכה ליבד רבי טרפון. אבל עבור רבי טרפון יש את העבר ויש את ההווה, והשניים מתחברים, כמרנו. אמר רבי עקיבא, זה לא מספיק. אמר רבי עקיבא, ברגע, וככה הסביר הרב, ברגע שאני מזכיר את העבר המזהיר, ואני מזכיר את ההווה, אני אוטומטית דוחף את עצמי, מוצא את עצמי נדחף לעתיד ולתקוות ולשאיפות ולמאוויי הנפש הנשגבים ביותר של העם היהודי ושל כל יהודי ויהודי. רבי עקיבא אומר, כן, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, יגיענו למועדים ולגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עיריך וששים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם אדמם על קיר מזבחך לשלום, ונודה לשעריך על חיינו ובתפושנו, ברוך אתה השם גאל ישראל. ברגע שמזכירים את יציאת מצרים, מזכירים את ביאת המשיח, בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל. שיהיה לכולנו חג כשר ושמח, ובניסן עתידין להיגאל. חג שמח.